דחוף לפעמים, אבל אנחנו זוכים שמשה רבנו זקף את ראשנו היום בבוקר, ומתוך כך אנחנו ניגשים למלאכות בניית המשכן, כיוון שאנחנו כבר מתחילים שבוע של פרשת תרומה, ומתוך כך לפרשת זכור, כך ליום הקדוש בשנה, יום הפורים, ולאחריו, אומנם אנחנו נכשלים בעגל, אבל הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, ואנחנו נקהלים, ומתוך כך אנחנו נפקדים לחיים טובים ושלום, נכנסים לחודש ניסן, וניסן נגאלו, וניסן עתידי נגאל. אני רוצה היום ברשותכם ללמוד סוגיה יסודית במשנת רבנו מאיר שמחה מטווינסק, בעל האור שמח, בעל משך חוכמה לתורה. הסוגיה הזאת מופיעה בפרשה שלנו, אבל היא שוזרת את משנתו בכל התורה כולה. יש דף, אם אתם רוצים, יש כאן על הבימה, אפשר להביא גם לזאת אנשים. יש פה קטע סרוק, ככה תזהו את הדף הזה. אמנם הדברים מתחילים חריפים במשמעות שלהם, אבל עם החריפות הזאת אנחנו רק מתחילים, זאת השם, אחרי זה אנחנו עושים המתקה של העניין. יש כאן סוגיה חמורה מאוד וחשובה מאוד ביחס שלנו לכלל ישראל. פרשת השבוע שלנו התחילה בדיני בן אדם לחברו, המזיק והנזק והשומרים, אבל היא מסיימת בפרשייה קצרצרה שעוסקת בעלייה לרגל. שלוש רגלים שאנחנו חוגגים את הרגלים הללו, ורגלים נקראו פעמים, אבל המשמעות שלהם זה שעולים ברגל לירושלים בבית המקדש. ורבנו בעל האור שמח, בעל המשך חוכמה, רבי מאיר שמחה מטווינסק, שואל את השאלה, למה נתקנה מצוות עלייה לרגל? למה יהודי צריך שלוש פעמים בשנה לעלות לבית המקדש? מה המטרה של המצווה? אומר הרב, יש בו זה עניין אחר. מפני שהשם יתברך דבוק לנשמות האומה הישראלית. נשות האומה הישראלית. והם כחלק מן הכלל, וזה פסוק באחר, חלקי אדוני אמרה נפשי. ומפני שהם בכוח האדם להיות דבוק תמיד להשם יתברך, ועשבת דגניך, אנחנו עסוקים בדגן, בפרנסה, בתרדות היומיום, אז אנחנו לא יכולים לדבוקים להשם יתברך. לכן אמרה התורה שיעלו לרגל לראות פנים וידבקו אל הכלל, כשילכו למלאכתם הבית ובשדה, יהיו כאיבר מדולדל, שאם יכול לחזור ולחיות אינו מתאמה באיבר מן החי, כן ידבקו אל הכלל והתקדשו בקדושת יושב הקרובים להיות ראויים שיקרא אלוהי ישראל. נסביר מה כתוב כאן. יש דין בגמרא מסכת חולין. אם אדם לוקח איבר ותולש אותו מהחיה, מהבהמה, אסור לו לאכול את האיבר הזה. זה איבר מן החי. אם אדם שוחט את הבהמה ויש לה איבר שהוא מחובר בקושי, הבהמה קיבלה איזה מכה והאיבר הזה ממש מדולדל, מחובר בערך, אז אנחנו צריכים לבחון. אם האיבר הזה מקבל חיים מהבהמה, אומנם הוא שסוע וחתוך מהגוף, אבל הוא מחובר עדיין אליה ומקבל ממנה חיים, אז כשאני שוחט את הבהמה כדת ותדין, גם האיבר הזה מותר באכילה, הוא חלק. אומר הרב, כל אדם הוא אדם בודד, הוא לבד. יש גוף האומה הישראלית, ואני הקטן, האחרון שבעם, איבר מדולדל מגוף האומה הישראלית. אני לבד, דואג לפרנסה שלי, גר בבית שלי, מתעסק במלאכות שלי, לאינטרסים שלי. אני רחוק מכלל ישראל. שמענו את הרב מדבר בשיעור הקודם על החיבור אל הכלל. אבל אני אדם קטן ואגוצנטרי ואינטרסנטי. מה שמעניין אותי זה אני. אז אני איבר מדולדל. ויש לי מבחן. האם אני דואג רק לעצמי או שאני מחובר לכלל ישראל? שלוש פעמים בשנה התורה מצווה אותי לעלות לבית השם, להיות עם כלל ישראל. תשימו למי שידקדק, מה שכתוב כאן זה לא רק החיבור לראות את השם, את השכינה הקדושה, אלא להיות עם הציבור שעולה יחד. לא כעלייה פרטית, כל אדם עולה לבד, אלא העיקר בשלוש רגלים זה להיות עם כלל ישראל, חלק מן הכלל, ולהידבק בהם. ואחרי זה שאני חוזר למלאכה שלי בבית ובשדה, אני אומנם איבר מדולדל, אני איבר שמנותק מהגוף הגדול, אבל אני מקבל ממנו חיים. המשמעות שלי היא כשאני מחובר לאומה הישראלית. זאת אומרת, יש פה דבר עמוק. העיקר זה לא שהגעתי לבית המקדש והקרבתי קורבן במקדש, אלא העיקר זה שנפגשתי עם כלל ישראל. אני הייתי חושב שזה כמו למשל שיש מפגש בוגרים. יש מפגש בוגרים, מפגש בוגרות, חוזרים למדרשה, חוזרים לאולפנה, חוזרים לישיבה של המטה. אז איך זה מחולק? יש שני חלקים. יש בהתחלה מפגש כזה. הם מחלקים את הגשם, לא זוכים איך קראו לו וכו'. ויש קצת כיבוד וקצת מקשקשים, יש איזה מוזיקה ברקע. בסדר, זה נפגשים, מה נשמע? כל אחד הוא בניגוד לשנות התיכון, הוא רחב יותר ברוך השם. ושערו אלבין, וכן זה הדרך, מה אתה עושה, מה אתה עושה, וכן זה הדרך. אחר כך נכנסים לאולם הגדול. מה יש באולם? שם שומעים את הרבנים, שומעים את המורים שהיו, זה פוגשים את האנשים שחינכו אותנו שהיינו צעירים, נזכרים שוב בטעם, במתיקות של הלימוד שהיה כשהיינו צעירים. שני חלקים למפגש. מה העיקר? העיקר זה לפגוש את מי שגידל אותי, מי שחינך אותי. שאני מגיע לעלייה לרגל, אני הייתי חושב שהעיקר זה להגיע אל הכהן ולהקריב עולת ראייה ושלמי תודה וקורבן חגיגה, זה העיקר, וקורבן הפסח. לפני זה יש קצת מפגשים עם הבן דוד שלא פגשתי ועם החבר שבפעם הקודמת התחברנו, זה בהתחלה התכנסות. אומר המשך חוכמה ההפך, העיקר בעלייה לרגל זה להיפגש עם הכלל, להתחבר עם הציבור, והקדוש ברוך הוא נקרא אלוהי ישראל. כל המפגש ריבונו של עולם בקורבן אחר כך הוא מכוח העובדה שריבונו של עולם הוא הקדוש ברוך הוא, הוא אלוהים של כל ישראל. ולכן אמרה התורה שיעלו לרגל לראות פנים ולהידבק אל הכלל. זה הנימוק לעלייה לרגל, שאני אתחבר שוב לגוף הקדוש שאני שייך אליו, כי אני אחרת עבר מדולדל קרות מהאומה הישראלית. מי יעניק לי חיים לעבר הקטוע הזה? אומר הרב לבני, לכן ישראל הוזהרו על קידוש השם ולא בנוח. וכאן הדברים שלו חריפים מאוד. למה שאומרים לאדם ישראל בעבירה של יארג ובל יעבור, האדם הזה לא עובר על העבירה ומוסר את נפשו? למה שאומרים לאדם ישראל לקדש שם שמיים, אנחנו מכריחים אותך לעשות משהו ועל פי הדין בשעת השמד, אפילו אם יגידו לאדם להחליף את הסטרוכים של הנעליים, אם זה שמד הוא צריך למות ולא לעבור על העבירה? למה? כמו שמאבדים החלק עבור על כלל, כמו שחותכים איבר לאחיות האדם, כי צריך למסור נפש הישראל החלקי עבור ידיעת השם יתברך הכלליות. מביא לרעיון, אם אני אגידו לי לעבוד עבודה זרה, מה זכות הקיום שלי שאני מחובר כלל ישראל? אם אני עובד עבודה זרה, אני עוקר את עצמי מכלל ישראל. אם אני אעבוד עבודה זרה ושארי חי, אני אעבר עם גידול, עם דלקת, ואני גורם לגוף להיות חולה. אז אני מוסר את עצמי על קידוש השם, אני אמות, והוא בלבד שאני לא אחיה כאיבר חולה בתוך הגוף הגדול של כלל ישראל. זה דברים מבהילים, זה מעניק משמעות לפרט ואחריות עצומה. במעשה שלי אני משפיע על הגוף הגדול הזה. עכשיו אני יכול להיות ציפור קטנה שברגל, אני לא אדם חשוב, אני לא הרבי, ראש בני ישראל, אני אדם קטן, איבר, דל ומדולדל. אבל אם יש בי נגע, אם יש בי חולי, והוא חריף וחמור, שצריך יארג ובל יעבור, אני יכול לגרום לכל הגוף להיות חולה. אומר הרב, מה שאדם מוסר את הנפש על קידוש השם, מוסר את הנפש יארג ובל יעבור, הוא מציל את האומה הישראלית. כי הוא כאדם חוטא בחטאים החמורים האלה, יכול לגרום נזק לכלל האומה. אז הוא מציל את עצמו ומוסר את הנפש ולא חי יותר, ובלבד שגוף האומה הישראלית ימשיך לצעוד. זה דברים עמוקים וחריפים, צריך לדון בהם בשקל הקודש, במשקל ובמסורה, איך מחשבנים חשבון כזה. זה לא הכרעה פרטית, לא הכרעה קלה, אבל בואו נראה את נקודת המבט שלו. תראו איך הוא כותב, למשל, בהפטרה לדברים. הפטרה לדברים זה כבר שבת חזון, זה כבר ימי החורבן. שם מסביר הרב ככה. למה יש לנו מקדש? אנחנו משמיעים על השקלים כדי לבנות מקדש. אנחנו חוגגים את חג הפורים, את ימי הפורים, כולה בכמיהה אל המקדש, אל הקודש, של ארץ ישראל. עניין המקדש לאחד כלליות ישראל ובביהם אל מקום אחד. כי נמצאו כל ישראל מכוונים את ליבם למקום אחד, ושם הייתה הנהגה ניסית, עשרה ניסים, ולהראות שכל פרטי בפני עצמו אינו ראוי להיות מושגח פרטי והנהגה פרטית בלתי טבעית. אבל הקשר הכללי מעם ישראל ראוי להיות מושגח בהשגחה ניסית ששם נפגם. שכולם מעלים ריח ניחוח, זה בעירתו, זה בצדקתו, זה באהבתו לישראל, זה במסת ידו, זה בתורתו. אני כאדם פרטי לא ראוי שריבונו של עולם ישגיח עליה בהשגחה פרטית. הרב מנסה לעשות פה פשרה, שפחות גדולה בתוך גדולי ישראל, בין הפילוסופים הגדולים מחשבת ישראל, בין ההוגים הגדולים, האם יש השגחה פרטית על כל אחד ואחד? יש שיטה, שיטת דבר רמב״ם, ובעוד מן הראשונים, שהקדוש ברוך הוא לא משגיח באופן פרטי על כל אחד ואחד, אלא שיש השגחה כללית על העולם, ריבונו של עולם, כמובן ששכר ועונש, אבל ריבונו של עולם הוא לא משגיח באופן פרטי על כל אחד ואחד. בשיטת החסידות, ההפך המוחלט, יש שיר מפורסם של אברהם פריד על התולד והעלה וכו'. כתוב בחסידות שריבונו של עולם משגיח על כל פרט ופרט בדקדוק מדוקדק. עד כדי כך. זה שתי שיטות מן הקצה לקצה. אומר המשך חוכמה, אני אסביר לך פשרה בזה. אדם באופן פרטי, ריבונו של עולם לא משגיח עליו בצורה פרטית. האם יהיה לי שפעת יומיים או שלושה ימים? לא. זה שברוך הוא מנהל את העולם, מכווין את העולם. אבל ריבונו של עולם משגיח בהשגחה פרטית בעין הפקיחה. על עם ישראל. בני בכור ישראל זה הבן שלי. אני מסתכל עליו בעין פוקחת, בארץ ישראל, עיני השם אלוהיך הבא, מראשית השנה עד אחרית שנה. עכשיו המבחן הוא בידינו. אם אני כאדם פרטי מתחבר לכנסת ישראל, מתחבר לעם ישראל, רואה את עצמי רק כאיבר בתוך גוף האומה, אז אני זוכה להיכנס למועדון האקסקלוסיבי הזה של השמירה וההשגחה הפרטית. והקדוש ברוך הוא שומר עליי במועדון ה-VIP הזה שנקרא עם ישראל, משגיח עליי בהשגחה פרטית. אבל אם אני דואג לעצמי ונשאר עם עצמי, הוא מתנתק מהכלל, אז אני נתון לפגעי הזמן ומקרב. מה שיקרה בזמן, מה שיקרה בפגעים, בסדר, העולם מתנהל, יש חוקים, יש הנהגות, ושם אני נמצא. השאלה איפה אני רוצה להיות? בתוך המועדון השמור, המושגח, או להתנהל בכוחות עצמי. כשהאדם מתפלל, כך הוא מביא כאן בתחילת הציטוט, כשהאדם עומד בתפילה, הוא יכול להגיד, מה אני בא להתפלל? על המינוס בבנק, על הרכב שתקוע במוסח כבר שבועיים, על הסכסוך שיש לי עם החבר, על זה שכואבת לי הבטן כבר שלושה ימים, על הרופא שיניים, על כל מיני דברים שמעניינים אותי. אבל אם אדם עומד לפני תפילת עמידה, ורואה את עצמו כאילו עומד, בקודש הקודשים, מה יש מאחורם? כל כנסת ישראל. כשאני אומר רפאנו, זה לא רק אני, יש מחלקות שלמות בבתי חולים, קומות על גבי קומות, בניינים שלמים שמצפים ומייחלים לרפאנו הזה, ואני איבר מתוך הגוף הגדול הזה, ואני אומר את זה בשמם, ויכול להיות שגם הם בעצמם לא יודעים להגיד רפאנו, או שאין להם כוח להגיד רפאנו, או שהרפאינו שלהם לא מספיק, יצריך עוד רפאינו. ככה אני עומד. אז מחר בבוקר שלי תכאב השן, זה לא כאב פרטי שלי, זה כאב של איבר בתוך גוף האומה הישראלית. ככה אדם ניגש להתפלל. ומה קרה בחורבן בית המקדש? כל אחד דאג לעצמו שלו. לפי שהציבור בכלל אותו כמו היחיד שהוא איש אחד, בקטע המודגש. וכל אחד מועיל לחברו, כמו שכל איבר מועיל לחברו. לכן כיוון שהפסידו מעלת האחדות, וכל אחד רוצה לבלוע לחברו, והיו כקציני סדום ועמורה, אם כן נבדק בפני עצמו, ולכן לא תוסיפו אבי מנחת שווא. היכולת שלנו להביא קורבנות ציבור, זה בגלל שאנחנו ציבור. אנחנו מביאים מחצית השקל, מישהו שאל אותי היום שאלה נפלאה. עם ישראל, ריצויה שנגיד סתם, נאמר, שהוא מיליון איש. מיליון איש. הוא מביא מחצית השקל, נגיד לפי החשבון, בין 20 וכו', אבל נגיד בשביל הקלות, חצי מיליון שקל. עכשיו יש גידול טבעי, אחרי כמה שנים, העם נהיה גדול, יש יותר אנשים. מחצית השקל יש יותר מחצית השקל, יש יותר כסף. מה עושים? מה אנחנו נביא בכבש לעולה של שחר? נביא תמיד של שחר, שני כבשים? לא, מביאים כבש אחד. מביאים עכשיו נביא קורבן מוסף, 10? לא, מביאים אותו דבר. אז מה עזר הגידול הטבעי? מה עזר שנינו הרבה? זה נקודה עקרונית. שאנחנו לא רבים. אנחנו ציבור. אם אני מארגן עכשיו הסעה לטיול, ככל שיש יותר אנשים, יש לי יותר כסף, אני רוצה שני אוטובוסים. אבל אם אני מארגן קורבן, אני מארגן קורבן של ציבור. בציבור לא חשוב המספר בתוך הציבור עצמו, הכמות. זה הגדרה חדשה. ולכן אומר הרב פה, כשבאים להקריב קורבן ציבור, צריך שיהיה ציבור. מה קרה בדור החורבן? באו להקריב קורבן ציבור. אבל אין ציבור. אין דברים שצבורים אחד על השני, כי כל אחד יתפרק מהגוף הזה שנקרא עם ישראל. אז מה נביא קורבן? אין ציבור מאחורינו. האדם הולך עכשיו ואומר, יש ציבור מאחורי שתומך בי. והוא מגיע, ואין אף אחד מאחוריו. קצין בלי חיילים. מחילה מכבודו, זה לא יכול להיות שליח ציבור. שאמן הרשע אומר לאחשוורוש, ישנו עם מפוזר ומפורד בין העמים. מה אכפת לנו? מה החשבון? מה הוא רוצה להגיד? אחשוורוש, תדע לך, הם רוצים מקדש. זה לא ייגמר פה. הם רוצים מקדש, הם משיחיים, הם משוגעים לגמרי. אבל אל תדאג, מקדש לא יהיה להם. אתה יכול לרבוש בגדי כהן גדול, במשתה, הכל בסדר. למה? כי הם מפוזרים ופורדים בין העמים. מה יקריבו קורבן תמיד של שחר? כי הוא קורבן ציבור, אין ציבור. כולם מפוזרים פה כמו פירורים. מפורדים. אל תדאג, הכל בסדר. אנחנו יכולים לפגוע בהם, שום דבר לא ישמור אותם, אנחנו יכולים לקטוע אותם איבר אחרי איבר. וזה הנקודה העקרונית כאן. אחדות. נכון, זה מה שהוא טוען לפי מה שאנחנו מסבירים. הם מפוזרים ופורדים, ולכן אפשר, למלך לא שווה להניחה, אפשר להרוג אותם. אפשר לעשות מה שרוצים איתם. מקדש לא יהיה להם, גאולה לא תרומה, בוא להרוג אותם וזהו. אתה דואג להפסד הממוני, אני אסגור את זה. אבל הטענה שמפוזר ומפורד היא טענה שרוצה לבטא טענה אחרת. אתה חושש שהם יקימו מקדש, אתה חושש שהם יתאגדו, הם לא יקימו מקדש. אין להם יכולת להקים מקדש, אין להם יכולת לעבור משהו בתור ציבור. עכשיו, ההתאגדות הזאת צריך שיהיה לה מוקד. וזו נקודה חשובה. הגמרא אומרת, יש בפסוקים בתהילים שקדוש ברוך הוא מביא, שדוד המלך אומר, והגמרא אומרת, הגמרא אומרת, שקשר רשעים אינו מן המניין. אם אנחנו עכשיו נתאגד כולנו, כל המשרד יתאגד, זה יצביע, שכל המשרד יתאגד, ויגיד, אנחנו רוצים לעבוד עבודה זרה. דיברנו על אדם פרטי, שהוא לא יכול לחיות כאיבר חולה אם הוא עובד עבודה זרה. אז קורטים אותו, הוא קורט את עצמו. אם כל המשרד יתאגד ויגיד, אנחנו רוצים לעבוד עבודה זרה, כולם. נגיד, בסדר, היה לנו חברה, אגודה, שהתאגדה לטובת מטרה אחת, עכשיו אנחנו משנים את המטרות של האגודה. התאגדנו לכיוון אחד, תגיד לכיוון אחר. האם זה אפשרי? כאן הרב כותב במקום אחר. לכללות ישראל הם כאדם אחד. וכל אחד מישראל עבר מן האדם הכללי. אבל למתי? כשיש להם דבקות במרכז מקור החיים האמיתי. חי העולמי מתברך. אז הם הכקווים היוצאים לנקודה המרכזית. וכל קו מחובר לחברו בסיבת מקורם. מרכז האמיתי השם מתברך. אבל כשחטאו והם מסתרים מההשגחה, כיוון שאין להם דבקות בו יתברך, הם נפרדים זה מזה ואין להם יחס ושיווי ודבקות. לא חוכמה רק להתאגד כגוף. אין משהו שיחבר את הגוף הזה. עם ישראל לא יכול להתאגד למטרה שהיא לא השם יתברך. כי הקדוש ברוך הוא זה שמשווה ומעמיד את הגבייה הזו על הרגליים. ואם אנחנו נתאגד למטרה אחרת, אנחנו פשוט נתפרק. תן למשל דוגמה, דוגמה. לא יצויר שאני אקח עכשיו אופניים. אופניים? אני אחבר להם איזה מנוע. ואני אפיל את המנוע וקח אופניים חשמליים על המנוע של אופנוע של 2000 סמ"ק. מה יקרה לאופניים? הם יתפרקו. הם לא יכולים להכיל את הדבר הזה. וכן אז זה הדרך להפך. עם ישראל, מה שמחזיק אותו זה הנשמה הישראלית. זה כנסת ישראל. אנחנו תמיד אומרים, כנסת ישראל, צריך לדעת שכנסת ישראל... זה לא עם ישראל ולא האומה ישראל. כנסת ישראל ביטוי מקור בזוהר, זה הנשמה של עם ישראל. ולכן, כשהנשמה הזאת קיימת בתוך הגוף, אם הגוף יחליט לעשות משהו אחר, הוא פשוט יתמוטט, שום דבר לא יחזיק אותו. בעייתן הכותב, אמירה מפורסמת, צריך לחזור עליה ולהחזיר עליה ולהדגיש אותה. הוא כותב בפרק המדבט ועוד, שעם ישראל, כנסת ישראל, האומה הישראלית, זה נשמה אחת בגופים מחולקים. זה מה שהרב כותב פה. רק שאנחנו, הרב אומר שזה גוף אחד שיש בו איברים. נשמה אחת בגופים מחולקים. זה אומר שיש לי רמח איברים שלי ושסה איברים שלי, אבל יש לי עוד. פה ופה ופה וכאן. כולנו חלק מגוף אחד. והנשמה שלנו התפרקה להרבה הרבה 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 גופים קטנים. אבל כל גוף כזה הוא איבר בתוך הגוף הגדול. עכשיו, מה מחיה אותי כאדם פרטי? הנשמה שלי? מה מחיה את עם ישראל? נשמה שנקראת כנסת ישראל. על זה שהיא מכנסת את האומות, את האיברים. ולכן, מה שמחזיק אותנו זה לא האחדות באלמה, או הערכים באלמה, או זה שאנחנו נמצאים בארץ אחת ששומרת עלינו באלמה. לא. יש נשמה אלוקית שמחזיקה אותנו. וכל שינוי שיקרה, חיצוני בעם ישראל, כל שינוי לא יצליח לפרק את עם ישראל לולא שתהיה פגיעה בנשמה הזאת. רק שעם ישראל החליט, והחלטה מודעת בתור החורבן, שכל אחד דואג לעצמו וקורט את עצמו מהגוף הזה של האומה הישראלית, עם ישראל התפרק. מקדש לך וצלנו לגלות. אבל כל עוד לא נוגעים בזה, עם ישראל חי וקיים הנקודה הזאת. רוצה להגיד עוד נקודה ולהסביר לפי זה דבר. צריך לדעת שאומנם זה מאוד מקובל שאנחנו לא קופים. אנחנו לא קופים. אנחנו נותנים בחירה חופשית וכל אדם יכול לעשות מה שנוח לו. יש כאלה שעשו מזה פסוק של איש באמונתו יחיה, אין פסוק כזה. כל התנך, כל מהדורות. אבל אנחנו לא קופים. אבל צריך לדעת שמעיקר הדין, ביסוד הדין, קופים על המצוות. בדין קופים על המצוות. בכפייה דתית. אדם שלא רוצה למול את הבן שלו, בדין קופים אותו למול את הבן שלו. ואם אדם, בדין רואה הנהגה ציבורית שהיא לא נכונה, בדין קופים ומעמידים שוטרים שמכווינים את העם מה צריך לעשות. ואפשר לכפות על אדם לקיים מצוות. אפשר לכפות על אדם לתת צדקה. אפשר לכפות על אדם לגרש את אשתו, אם רוצה לגרש אותה ומעגן אותה. אפשר לכפות הרבה דברים. מי יתיר את זה? מאיזה כוח אפשר לכפות להכריח אדם לעשות משהו? איך אתה יכול להכריח אותי לעשות מעשה, לעשות מצווה? ואם נאמר שיש כפייה דתית ואפשר לכפות וכופים על המצוות, אז למה לא כופים היום? נקים בדין שיכפה על המצוות. זה כפייה דתית. ומי שלא קיים מצוות, אנחנו נכניס אותו לכלא, אנחנו נרביץ לו, אנחנו נלקה אותו. בסדר, אנחנו רואים לנכון. למה? הרב כותב בפירוש קשור לחטא העגל. אבל החוף ולחדות על חוקי התורה וגדריה הוא רק מצד שכל ישראל ערבים זה בזה. ואם יעבור אחד הוא מזיק לחברו ולכלל כולו. בזה יש לבית הדין לחוף ולשפוט העובר את מצוות השם יתברך דבלו זה אין זה מהראוי שיתערב אחד במה שיש לאדם עם קונו. שהעובר מצוות השם הוא גדר בין אדם לחברו שמזיק לכלל. באמת אין מזה מן הראוי שיתערב אחד במה שיש לאדם עם קונו. אני לא רשאי להתערב לך בחיים שלך עם ריבונו של עולם. זה חשבון שלך איתו. איך בדין קופים על המצוות? כי אתה מזיק לי. כי אתה במעשה שלך גורם לי נזק. כי כשאתה עובר עבירה, כשאתה מחלל שבת, כשאתה לא נותן צדקה, כשאתה לא עושה ברית, אני נהיה חולה מזה. כי אתה איבר בגוף האומה הישראלית, וגם אני איבר בגוף האומה הישראלית, ואתה גורם לי נזק. אתה פוגע בבן אדם לחברו. כל עבירה בן אדם למקום, היא עבירה בן אדם לחברו. כי אני נגרם לי נזק, אני חי פחות טוב, אני מרוויח פחות כסף, אני פחות בריא, אני פחות מחובר לריבונו של עולם, כי אתה עושה עבירה בין אדם למקום. אז למה לא קופים היום? כי ההרגש הזה לא קיים. אם היינו מרגישים, אנחנו, ירא השם, אם האומה הישראלית בכללה הייתה מרגישה שמי שעובר עבירה בין אדם למקום הוא פוגע בין אדם לחברו, היא הייתה זועקת מעצמה וקופה על כל הפרטים לקיים את המצוות בין אדם למקום. אבל האומה הישראלית לא מרגישה את זה. אנחנו לא במדרגה הזאת. אין לנו זכות לכפות. הם מרגישים שפנחס רואה את זה, וזה פוגע לו בעירת שמיים שלו. אלא מה? שאנחנו לא מרגישים את זה. אפשר לבוא, אפשר לדבר, אפשר ללמוד. לא מרגישים את זה. האדם שהוא מתפלל בשחרית של שבת, והוא מרגיש את ריבונו של עולם, והוא מרגיש את ההתעלות הרוחנית שהוא זכה לנשמה יתרה. ואחרי זה הוא יוצא מבית הכנסת, והוא רואה את האופנוע של האלפיים סמ"ק, עובר לו מול העיניים. מה הוא אומר לילדים? תיזהרו. אם הוא היה שוטט דם, קורס על המקום, מזה שהוא רואה את אח שלו מחלל שבת, ברש גלה, הוא היה מתעלף במקום, ומרגיש איך כואב לו. איי, זה בן אדם לחברו. זה שהוא נוסע על האופנוע, זה לא רק בן אדם למקום, הוא פוגע בי. אם היינו חיים ככה, אומר משך חוכמה, אז היינו קופים על המצוות, וחיינו ככה. זה מה שעשה בית הדין, הוא קפה על המצוות, כי אמר ישראל תרגיש את זה. האדם הרגיש שהוא עושה עבירה, הוא פוגע בגוף של האומה הישראלית. אנחנו לא מרגישים את זה, ועל דקה בחינה. אבל כל עוד אנחנו לא מרגישים ככה, אנחנו לא קופים. אנחנו שוכרים פה מסר לכל מי שדואג שיהיה פה מדינת הלכה. לא לדאוג. אנחנו אשמים שלא תהיה. כשאנחנו נרגיש ככה, כולם ירגישו ככה. רבינו הרב צבי יהודה ששאלו אותו על מדינת הלכה, אתה חושב את הדברים מהיום? כל מה שיש היום מי שרוצה, יכול לפתוח עיתונים של שנות ה-70 וה-80, לקרוא רעיונות עם הרב צבי יהודה בעיתון הצופה, עליו השלום, או אותם אפשר לקחת להדביק, לשים בעיתונים, אף אחד לא ירגיש את ההבדל. אותם שאלות, אותם דיונים, הכל אותו דבר. שאלו אותנו למה, איפה מדינת הלכה? האם תהיה מדינת הלכה? האם תהיה כפייה דתית? לא תהיה כפייה דתית. כי מה זה כפייה דתית? כפייה דתית זה ממש שאני מכריח אותך לעשות משהו שאתה לא רוצה בו ולא מבין בו, ואני מכריח אותך והכל בהכרח. אבל הכפייה שהתורה דיברה עליה היא כפייה שאנחנו מוכרחים לעשות את זה מבחינה טבעית פנימית. אני לא מרגיש שאני מסוגל תפקד כשאתה מתאר לי את מה שאתה עושה, כשאתה עושה את מה שאתה עושה. אנחנו לא חיים באופן הזה. כלל ישראל, כולם, כל הצדיקים, כל עם ישראל כולו, לא חיים ככה. אז באיזה סמכות, אומר המשל חומה, יש לי סמכות להתערב לך. אני יושב בבית שלי, השכן בקומה עשירית עושה משהו שהוא עושה רעש. אני יכול להגיד לו משהו? לא, שעושה משהו עושה בבית. אבל אם אני יושב בדירה שלי, בקומה שנייה, והשכן בקומה שנייה שצמוד אליי, הוא עושה עכשיו רעש, עושה על האש, עושה זה, אפילו לי ניצוצות של אש, אף לי אשן, יש לי, הוא עושה משהו שמעיף לי מים, מחליך לי את המרפסת, מזיק לי. אומר לו, סליחה, אתה עצור, אתה מזיק לי, אתה נכנס אליי המרפסת, מזיק לי. היי, זה נוגע בי, אני יכול לתבור, יכול לחפות עליו, להזמין משטרה, אגיד לו, סליחה, משטרה, זה מפריע לי, הוא מזיק לי. כשאני ארגיש ככה, שמי שחוטא בן אדם למקום הוא איבר, שהאיבר הזה הוא פוגע בגוף, אני יכול להגיד לאיבר, סליחה, אתה לא יכול לעשות מה שאתה עושה. אנחנו נדון אותך, אתה פוגע לכלל ישראל. מה שבית דין דנים זה בן אדם לחברו, כל פרשת משפטים בן אדם לחברו. אבל כשבית דין דנים בן אדם לחברו, ובא מולם אדם שחילל שבת בפרסיה, בפני שני עדים והתראה, והוא אומר, אני עומד על דעתי, אני חילתי שעות, זה לא מזיז לי. ובית הדין פוסק להרוג אותו. מה בית הדין עשה? בן אדם לחברו. לבית הדין יש סמכות לפגוע בן אדם למקום, דיני שמיים שתעסקו איתו, אנחנו נתעסק עם חילול שבת. אנחנו יודעים מה זה חילול שבת בכלל? לא יודעים מזה, לא מבינים בזה בכלל מה זה. אנחנו יודעים מה זה שמירת שבת, גם בזה אנחנו לא מבינים. משהו יודע מה זה לשמור שבת? מה המעלה של שמירת שבת? לא מבינים בזה כלום. זה שאני אעלה לעולם האמת, נראה מה זה. אבל בית הדין אומר, עצור, אתה מזיק. אתה מזיק לכלל האומה הישראלית. מחשפה לא תחיה, את מזיקה לכלל האומה הישראלית. זה הכל בן אדם לחברו. זה הסתכלות עמוקה, 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 צריך הרבה הרבה לחשבן את החשבון הזה. להרגיש איבה מגוף האומה הישראלי. בוא נראה אולי עוד נקודה במשך חוכמה, ואז נחתום. אומר המשך חוכמה בהפטרה של פרשת ואילך. תראו, אולי משפט אחד לפני זה. יש עונש, קראת. מה כתוב? ונחייתה הנפש האם מישראל. מה קשור? מה קשור מישראל? ונחרטה הנפש ההיא, מתה, הרגו אותה. לא, קראת זה שהנפש נחרטת מכלל ישראל, קורטים איבר. ושקורטים איבר זה להציל את הגוף. אני אספר לכם סיפור. לאמא שלי היה בעיה מאוד רצינית ברגל, וקרטו לה את הרגל עד הברך. אמא שלי, קטועת רגל. אחרי שקרטו את הרגל, עשתה פיזיותרפיה ורגל תותבת, צריכה ללמוד ללכת על שתי רגליים. כל הזמן הרופא בדק את הרגל השנייה. בהתחלה שאלתי, אמרתי משהו לא מוזר, כבוד הרופא, אדוני הדוקטור, פרופסור, אתה טועה, כבודו? הרגל הקטוע היא קטוע, עשו משהו מזעזע שם, נימים, גידים וכן אז הדרך. צריך לבדוק שהכל בסדר, שלא נפתח, שלא זיהו משהו. הוא אומר, לא, הרגל השנייה סוחבת עכשיו את כל הגוף כולו. אומנם ברגל ההיא יש פרוטזה מחזיקה, אבל זה פרוטזה, זה לא הגוף. וכל אדם, תראו זה חוכמה, תראו זה חוכמה, זה עוקף כפופים. מחים מצד אגבי. כל אדם בגוף נשאר באותה כמות. הוא מתחלק על פחות איברים. אז יש יותר דם ברגל השנייה. אז אם עכשיו יש, נגיד, חתך או פצע, יהיה יותר שטף דם ברגל השנייה. מורה ורבותה, יש בעם ישראל איברים שקורטים את עצמם מכלל ישראל. הם מחריטים את עצמם, אומרים לנו חלק ולא ישראל, הם. זה נותן מעמסה עלינו. כי הדם זורם אלינו. אנחנו צריכים להחזיק את הגוף. לא אומרים את זה בגאווה. אומרים את זה בתחושת אחריות. זה לא פשוט. על כל אחד שנוסע בכביש, התפילה שלי צריכה להיות ארוכה ביותר. על כל חילול שבת שאני רואה בעין, השולחן שבת שלי צריך להיות עם עוד 5 דברי תורה. אני צריך להחזיק את הגוף. אני לא יכול לכפות אותו, כי אנחנו לא במדרגה הזאת. אני לא יכול לחוף אותו, אני לא במדרגה הזאת. עם ישראל לא במדרגה הזאת. אבל האחריות יש לי. הוא אומר הרב כאן, אתה צריך, זה הרב שזה בפרט ולא בכלל. שכל ישראל מקושר גם החומריות להשם יתברך. ועל זה זה הייתה השבועה שישביע משה, משביע. רק שאיברים אחדים מהאומה יכולים להידלדל. ויש איברים מדולדלים שמעלים ארוחה ושבמעט התעוררות יחזרו לכלל. כיוון שגם כללות חומר של ישראל מקושר להשם יתברך. ורק עבירות, סיבות חיצוניות מכריחות אותו לעשות עבירות לסור מהשם יתברך. להם, סגי בחרתה. גם אנשים שהם רחוקים. כשאתה מדבר איתם על האומה, על כבוד האומה, זה מהיר אותם. אני רוצה לחתור. יש סיבות שמהירות אותי לחתור. תאוות, רצונות. אבל שאני אומר לו, חביבי, כשאתה עושה את זה, אתה נחרץ מגוף האומה הישראלית. אתה כבר לא, בשם יהודי יחנה. אתה כבר לא תהיה חלק. זה עד כאן. עד פה. ותשימו לב שבמצוות שקורטות ברית עם ריבונו של עולם, יהודים מאוד נזהרים לא לברוח מהם. כי יש גבול לכמה האיבר יכול להתנתק מהגוף. אז בברית ובפסח ובעוד דברים שקשורים לחיבור של האיבר לגוף האומה הישראלית, הם מאוד נזהרים לא לעשות את זה. שחס וחלילה לא יהיה ניתוק מוחלט. אבל האחריות היא אחריות על כלל הגוף לשלוח כוחות לאיברים המדולדלים. זה מה שהמשך חכמה כותב בהרבה מקומות, זו שיטה עקבית שלו. אפשר לראות את הביטוי הזה בעוד כמה מקורות, נראה אותם ונחתום. אם הייתי אומר לכם אליעזר בן יהודה, הייתם אומרים, מחיי השפה העברית, יהודי שבזכותו כולנו מדברים עכשיו בשפה וכולנו מבינים אחד את השני, בזכותו אנחנו יודעים לקרוא לעגבניה עגבניה, אבל צריך לדעת שאליעזר בן יהודה היה יהודי שהיה לו השקפת עולם מאוד 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 בעייתית. לא אני אומר את זה, הרב קוק אמר את זה. אליעזר בן יהודה כתב בעיתון שנקרא השקפה. הוא היה עורך של העיתון. פעם בעיתונים היו מאמרים איכותיים. גם הרב קוק זצ"ל במאמרי הראי"ה משיראה, הרבה מאמרים זה מאמרים שפורסמו בעיתון. היו, זה היה מה שהיה, לא היה ספרים, לא היה זה. קראו עיתונים, בעיתונים היו מאמרי דעה עם משמעות. אז הוא כתב מאמר והרב חולק עליו מכל וכל, והרב כתב את זה באיגרת, ואחרי זה, תוך כדי, פרסמו את זה גם בעיתון, שבוע אחרי זה, ואליעזר בן יהודה עונה. והרב אומר לו, לא הבנת מה כתבתי, זה לא נכון. תראו איך הרב קוק קורא לאליעזר בן יהודה. דן אני לקו זכות. גם את האיבר המדולדל הזה שלנו, את בעל ההשקפה, הוא איבר מדולדל. יש לו זכויות, אבל הוא מנותק מאיתנו. אבל אני יודע אותו לקו זכות. הוא איננו הולם, כי אם הוא הורה לי בו. שמו היהודי, אולי כבר נרכב אצלו. עד כדי כך. הוא יכול להיות שכבר איננו מרגיש בעצמו שום קשר אל כל העבר שלנו. ויכול במנוחה לומר שפנה אליו עורף. גם הוא כתב וגם בעיתון שלו כתבו. שהוא הפנה עורף לכל מה שהיה בעבר. תראו מה כתוב בסוגריים, בסוגריים עגולים. אותי לימדו שלמדתי גמרא שסוגריים עגולים לא קוראים, רק ברובעים. אבל זה בגמרא. תראו מה כתוב כאן, אני מציע להחזיק את הכיסאות.
יהודה כתב בסוגריים.
כן, הוא עשה אחרי זה. תזו. ובאמת עלים נובלים כאלה שנושרים, אינם מביאים הפסד גדול לקרן בית ישראל. שינשור. הוא לא מאיים עלינו. הוא רצה להתנתק, הוא כתב שהוא רוצה להתנתק. שינשור, קרן בית ישראל. הגפן. יש עלים מבשים? נוריד אותם. אבל כשבא להעיד גילוי שאנחנו כולנו איננו עברים מדודלים שכמותו, הוא רוצה להתנתק? פתא. אבל להגיד שכולנו איברים מדולדלים, שאין לנו משהו שמחבר, להוציא לעד עלינו, שיכולים לנו לומר שאנחנו פונים עורף לעבר המדולדל, כל יהודי שמאיר בקיבוע זה ניצוץ של יהדות, לא יכול שלא להיות מזועזע מהדברים של אותו עורך. אתה רוצה להתנתק בכלל ישראל, תתנתק, תחרוץ את עצמך. אבל אתה קורא לכולנו להילחם איש ואחיו. זה לא תוציא לעד. אתה לא תעז להגיד שאנחנו מוכנים לחרוץ את עצמנו מכלל ישראל. האמירה האומללה הזו, שכולנו פנינו עורף לעבר שלנו, להיסטוריה, לאבותינו, אבות יעקב, משה רבנו, אהרון, תנאים, אמוראים, גאונים, ראשונים, גדולי האחרונים. זו האמירה האווילית ושקרית. גם אם יש איברים פרטיים באומה שהם מקולקלים ומדולדלים, עם ישראל כעם נשאר חי וקיים. עליך אתה יכול להעיד, אבל להגיד על כלל ישראל שאנחנו אין בינינו חיבור, אין בינינו קשר, מי אנחנו? כל אחד דואג לעצמו, ואם אתה תפגע ואני אלחם בך פנים בפנים, מי יכול אותי לעז על עם ישראל ככה? זה, עליך זה שינבול, שלא ישחית את קרם את ישראל. זה לא הססמר, זה בעקרות הרעיה. צריך להבין את ההשקפה הזאת. אנחנו איברים מחוברים לגוף, ואין לנו בעיה עם איברים מדולדלים. אנחנו עצמנו איברים מדולדלים שצריכים להתאמץ לעלות למקדש 3 פעמים בשנה, להיכנס לקרן בית ישראל, להשקיע, לעמוד בשבת שלנו, בעירת שמיים שלנו, בגיעות שלנו לתורה, בפורים שלנו, עובדים קשה להיות מחוברים לגוף שנקרא אומה ישראלית, ולעבוד בחסד להיות מחוברים לנשמת ישראל, לכנסת ישראל, לחשוב מחשבות כלליות, לשאול את עצמנו כמה אנחנו עושים מעצמנו, מפרטנו, מהכסף שלנו, מהזמן שלנו בשביל הכלל. יש לנו הרבה עבודה בזה. אנחנו רוצים, אנחנו איברים מדולדלים, אנחנו רוצים להידבק בכנסת ישראל. מי שרוצה להתרחק ולהתנתק, מה אנחנו יכולים לעשות? אם היינו באמת עד הסוף מחוברים, היינו מכריחים אותו להיכנס איתנו. אנחנו לא עד הסוף, מעבודתנו הרבים. אבל שהוא יוציא עלינו לעז, שאנחנו אוסף של איברים מפוזרים, עלים תלושים, זה לא ניתן. זה אסור שיאמר. אתה רוצה להילחם בי? תילחם. אבל אל תגיד שאני רוצה להילחם בך. זה מה שהרב כותב כאן. ולעזר בן יהודה מאוד נבהל מזה. כותב, אחרי זה לא הבינו אותי, לא התכוונתי לזה וכו'. צריך להבין את ההבנה הזו. מי שלא יאמין בנשמה שמחיה את הגבייה הזאת, מה יחבר בינינו? מה? ששמה? שאנחנו חיים באותה ארץ? שהיינו ביחד בצבא? שמה? רק הבנה שיש נשמה שמחיה את הגוף הזה מחברת בינינו חיבור עצום. נשמה אחת בגופים מחולקים. נראה עוד נקודה במשל שמעת, ואז נחתום במשהו ברוחם. רבי הלב הכהן, אחד מגאוני ישראל בארצות החושן, חיבר בגיל מאוד צעיר, 23, 30, משהו כזה, ספר בעיון 7 סוגיות למדניות. כזה אובי. עכשיו שמעת, 7 שמועות. שראש הישיבה שלי, הרב גרינברג, היה רוצה לעורר אותנו, הוא היה תופס את הספר, אומר, זה חיבר יהודי בגיל 23. מה אתה חיברת בגיל 23? וואטסאפ, לא יודע מה. זה ההקדמה שלו. בהקדמה הוא כותב דבר פלפלות. תרורות וקשורות ונאחזות נפשותנו אישה ואחותה. כי אין התחייה כי אם על ידי התורה. ואם לא התקשרו ההמון עם התלמידי חכמים, מאין יבוא עזרה ממה יחיו. אומרת הגמרא בסוטה, שי חכמה אליו וכספרי, ועמא דארי אזלה ומדלדלה ואין דורש, ואין לנו להישען אל האבינו שבשמיים. כי עיקר הבריאה אינה רק עבור התורה, וכל ישראל כאיש אחד, ובו איברים פנימיים וחיצוניים. וכל חיותם הוא מהלב, כשיש איבר מדודל מגוף, אז אין לו חיות הלב. וכמו כן תלמידי חכמים שבדור הם הלב, ובהם משכן החיות. ושוב חוברים עמדי הרעים הלב, היינו את תלמידי חכמים, על ידי שמענים אותם מנכסיהם. החיות מהלב, וכל האיברים אחד ירגישו איש בהרגשת רעהו. כל אחד הוא איבר פנימי ואיבר חיצוני, מרגישים את ההרגשה. אבל אם פרשו עצמם מתורם תלמידי חכמים, הם רק איבר מדודן שאינו מרגיש איש ברעהו, וכל הגוף בכללו הוא חיסרון, כשיש איבר אחד מדונדל. אתם יודעים איך מרגישים כשאיבר מחובר לגוף? מכאיבים לו, צובטים אותו. וכשיש נמק, אחמנה ליצלן, כשיש גידול, כשיש חולי, וצובטים את האיבר, והם אפילו עושים מכת חשמל, והבן אומר לא, לא, לא מרגיש כלום. באותו רגע יודעים שהאיבר הזה מת. הוא מדולדל באופן שהוא לא מחובר לגוף. מי שכנסת ישראל לא כואבת לו, שידע באותו רגע שהוא התנתק מכלל ישראל. אנחנו כנסת ישראל, הלב שלנו קרוע, קרוע ושותה דם על כל איבר ואיבר שרחוק מאיתנו. אבל אנחנו גם כאדם פרטי, שומע איש צרת רעהו, והוא אדיש שידע שבנקודה הזו הוא איבר מדודל מכלל ישראל. זה קל לדבר עליהם, על האור, על האופנוע, על הזה. אני, כל אחד ואחד. אני עכשיו שומע בחדשות, אסון, טרגדיה. לא תקום פעמיים צרה, היום לא תהיה. והלב שלי לא קרוע ושוטה דם, לא כואב לי. אז יש לי נקודה שאני מדולדל בכנסת ישראל. אני צריך להתעורר על זה, שיכאב לי, לי, כמו שהכיבו לה, לאיבר השני. נחתום. דעת חכמה מוסר, רבי רוחם ימיר, משגיח שיבת מיר. על האדם לדעת כי הוא חלק מהכלל, כמו איבר אחד מגוף שלם, ולכן תכלית הצלחתו שישתתף עם הציבור כידוע, ומזה יצליח לשמוח בשמחתם, אחרי כי הוא חלק מהם, ושמחת הכלל גם לא שמחה. אבל חס וחלילה, אם לא ישתתף עם הציבור, לא יוכל להרגיש משמחתם כי הוא איבר נפרש ומדולדן. אני לשמוח באופן פרטי זה מאוד קשה. מאוד קשה. לא כל אדם טוב לו, לא כל אדם נוח לו. לא כל אדם קל לו לשמוח. איך אפשר להיות שמחים? שמשתתפים הכלל. שעם ישראל ככה צומח, ככה גודל. איי, אני שמח איתם. היה פה איזה סיפור לפני כמה זמן. בונים פה. בונים, בונים בניינים. אז אמר מישהו, אנחנו עושים את הכביש, אני לא יכול לעבור, זה מעצבן, וזה גרוע מאוד, אני אפנה למוקד, אני אפנה לא יודע למי, ראש הממשלה, לא יודע. המסעית חוסמת לי את הדרך. לפני, כמה זה? 50, 60 שנה? לפני 10 שנים, מה היה פה? מה יש פה? חולות. חולות, אין פה כלום. מה היה פה לפני 100 שנה? תרשים. אתה עומד בפקק כי בונים פה 20 קומות לעם ישראל. הסבא של הסבא שלך לא חלם בפנטזיות הכי גדולות שלו שבארץ ישראל יהיו 20 קומות. לא חלם על זה. למה לא חושבים ככה? כי אני מאחל לפגישה שלי באוטו שלי, בכביש שלי, בדרך למשרד שלי. מישהו גר שם? שיגור. אם הוא קנה יותר יקר ממני, גם עוד יותר טוב. אני דאג לעצמי. אבל מי שמשתף עצמו בעד הציבורה, אני רוצה להגיד נקודה כאן, לא רק בצער, להתפלל רפאנו על אונקולוגית בבלינסון, ולזרוק על המחלקת ילדים בבלינסון, על שניידר, לא רק בצרה. אנחנו בחודש אדר, בשמחה, לשמוח שעם ישראל הוא גדל וצמח ומרוויח ומצליח. לשמוח על זה. להיות מאושר מהכלל. שאדם חי ככה, רק ככה הוא יכול להיות שמח. תדעו לכם, מי שלא מתעסק בשמחה של הציבור, מי שלא שמח של השני שמח, לעולם לא יהיה שמח, כי לאדם תמיד חסר, תמיד חסר. רק מי שיש לו יכולת להסתכל על השני, רק הוא יכול להיות שמח. וזה סובב והולך. כל התפילות והבקשות להיות נכלל עם הציבור. תראו מה אומר כאן, כל הסידור, הכל הולך שנזכה להיות כלולים עם הציבור. אנחנו הולכים לפורים. מה אנחנו עושים ביום הזה? רק ציבור. אני אוכל? שלוח מנות. אני, יש לי כסף? מתנות לאביונים. אני עושה סעודת פורים, כתוב על שבורה, שסעודת פורים חייב לעשות עם חבריו ומרעיו. מי שעושה סעודת פורים לבד, לבד. עושה זה ושוכן עם עצמו, מאוד צופק אם יוצא את החובה, לא צוחק. אדם קורא מגילה חייב ציבור. אם לא קורא במניין, אני לא יכול להגיד ברכה בסוף. הכל ציבור, הכל אחרים. תעזוב אותי. רוצה להיות שמח לבד. אין שמח לבד. מי שלבד בחיים לא ישמח. שבועיים למפורים, שקלים. לפני זה זכור. למה, איך עושים את המלאק? אני יכול להרוג המלאקי? יבוא לפה עכשיו מישהו יגיד אני המלאקי. אני יכול להרוג אותו? לא יכול להרוג אותו. מצווה לציבור. צריך שיהיה מלך. רק הוא יכול לתת סמכות. למה? למה? כל כך הרבה אנשים. עזוב אותנו. תהיה להיות שמחים לבד. אין שמחים לבד. מי שלבד עצוב. מי שלבד עצוב. מי חולל את המהפך של המגילה? וגם חרבונה. וגם, וגם. מה הוא התערב זה? מה אכפת לנו? וגם הנה העת. מי שרוצה להיות שמח, שרוצה להביא גאולה, הוא חייב את השני. לחיות כל היהודים. אומר את אסתר בשם מרדכי, אתה רוצה להביא גאולה לעולם, תגיד דבר בשם אומרו. מה זה, שאם אני אומר פירוש על החומש, אני צריך להגיד שזה הרמב״ם ולא אבן עזרא? לא רק זה. כל הראייה שלך היא ראייה ציבורית. מי שרוצה להיות שמח בחיים, חייב להיות איש כללי. חייב להיות איבר מחובר לגוף האומה הישראלית. אחרת, יהיה לו נמק. אחרת, הוא יהיה עצוב. נגיד לכם נקודה בזה נוסתם. אסתר אומרת לאחשוורוש, אני רוצה משתה. אתה, אני ואמה. טוב, מה קורה לילה לפני המשתה? אמן, בא, שמח. אמן מגיע שמח. לא קרא אסתר המלכה, קיים אותי, וזה המלך. אמן יושב במשתה. המלך אומר לאסתר, מה? מחר. למה? תגידי עכשיו. לא. בלילה להראו לנדה שאתה מלך. זה סוס לינני, אם ככה יעשה. המן מגיע הביתה, אבל וחפוי ראש. מביא לי את המן. הלוז. משתה אצל אסתר. מגיע המן עם שתי היין, אבל וחפוי ראש. אומר המלך, מה עכשיו? זה, טק, טק, האיש שר מוהה, פעה, בלגן. למה? מה היה עכשיו שלא היה אז? במשתה הראשון המן היה שמח. כשמישהו שמח אי אפשר לעשות לו כלום, גם אם הוא המלכי. אסתר רואה את המן שמח במשתה הראשון, לא יכולה לגעת בו. מה היא תגיד, איש שר ואויב? אפשר עליו? אי אפשר עליו, הוא שמח. בא המשתה השני, המן, עצוב! עצוב! אפשר לכרות אותך! לכרות את זרע המלך! אתה איבר מדודח, הוא נכרות אותך, כי אתה עצוב, כי אתה נמק, כי אין בך חיים. אדם צריך לדעת, צריך להיזהר ללהיות המלכי, לא להיות קר, שלא זורם בו דם, שהדם של הגוף של האומה הישראלית לא עובר בו, והוא חי, ורותח, ובוער, ויש בו חמימות. צריך להתפלל על זה, זה לא פשוט. רבי ירוחם עמיר אומר שכל התפילות שלנו זה על הנקודה הזאת. להיות אנשים ששמחים עם הציבור, שזה שטוב למדינת ישראל עושה להם טוב על הנשמה, שאומרים שיחידה נכנסה לג'נין ואגם חבים ויצא בשלום, אדם אומר, אני פותח עכשיו עסקי, לא, אני לא יכול לתפקד, זה שמחה, זה עושר. וכשאדם שומע דברים לא טובים, זה משתק אותו. וכשאדם שמח עם הציבור ועצוב עם הציבור, וכל הראייה שלו זה ראייה שכואב לו, שהשני לא טוב לו, רוחני וגשמי, אז אדם יכול להיות שמח, רק אז הוא יכול לחגוג פול כמו שצריך. אנחנו מתפללים בונה של עולם, פרשת שקלים, חודש אדר, השבועיים האלה, הזכור וכו'. לעבוד על הנקודה הזאת. זה שיעורי הבית. להיות עם הציבור. להתפלל על הציבור. להכליל את עצמנו בתוך הציבור. להתפלל על כל האיברים, האיברים, רמח איברים, שעשה גידים, שכולם מתפזרים, מתפזרים. ויד איש ואחיו. ורוצים, רחמנא ליצלן, להתפלל שכולם ירגישו גוף אחד, איש אחד, לב אחד, ומתוך כך, נהפוך הוא שישלטו היהודים הם הבשונים.